איזו שיטה יותר הגיונית, יותר... עם איזו שיטה נתחיל? איזו שיטה תהווה את המוקד שלנו? רב או אביי? רב. כן, רב טוען שיש הבדל ברור בין תוך למד לבין לפני למד, זה נשמע לנו כחשוב. הגמרא גם כן מביאה ראיה לכך, שעולים מדרשים בלכות פסח למד יום. נשמע לנו ששיטת רבה, וכמובן זאת השיטה האחרונה, והשיטה מתקבלת להלכה. אז כנראה שהצד הראשון, כמו במשחק שחמד, הצד הראשון, בואו נשים אביי בצד, אביי יהיה ככה את ההקשר שלנו, את המוזיקה ההקשרית, כדי לעשות קונטרסט והבדל, ונתמקד ברב. לפעמים אתה רוצה לנתח כל השיטות, זה קשה. המוח שלנו זה בינארי. אנחנו חושבים, לא חושבים וחושבים. חושבים על מושג. אז אם עושים מצווה מסודרת, חושבים על מושג, ואז חושבים על מושג אחר, ומשווים ביניהם, אבל... לחשוב על שני מושגים ושתי שיטות יחד, זה הרבה יותר מאתגר מלבודד. אז אנחנו מבודדים. כמו שמבודדים מחלוקת הקצות הנתיבות, איזו שיטה יותר הגיונית הקצות, אז בואו ננתח את הנתיבות ונחפש איזו סברה. כן, אז במקום לחשוב מה נקודת המחלוקת, שאלה הזאת בדרך כלל חוסמת במקום לפתוח. שאלה הזאת שאמורה לפתוח לאנשים, להיכנס לעולם הניתוח בדרך כלל, מה נקודת המחלוקת? איך אני חושב נקודת המחלוקת? קשה. מה סבר רבה? תן סבר לרבה. מה סבר הביתה? עכשיו, מה רבא יגיד על הבית, כמו שעשינו הרבה פעם. אז בואו נתחיל עם רבא. לפי רבא, יש הבדל בין לפני למד יום, שבו בעצם הוא פטור, למכן דתו לחזור, לבין תוך למד יום, שתמיד חייב, נשמע לנו, מתהדד לנו, כן, משהו אותנטי, משהו טוב, וגם מתקבל עליך. אז קודם כל צריכים לשאול במה מדובר, וזאת שאלת מפתח לכל מסכת פסחים. כי מסכת פסחים יש שני רבדים, יש את הרוב ואת הדאורייתא, של בעל יראה, בעל ימצא. וזה כמובן מאוד חמור, ומאוד לא כל כך קשור ולא כל כך תלוי בזמן, לא כל כך תלוי במקום. אני עובר על בעל יראה במצה, מי יש לי חמץ בביתי, בשמירתי, בחבר שלי. לא כל כך מחובר למקום וזמן, זה משהו אל-טיפי. או שמדובר בבדיקה, כשאדם כבר ביטל. תמיד, 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 כשהגמרא מציעה שאלה, צריכים לשאול אם זה אחרי ביטול, כשכל הבעיה היא בדיקה, זאת שאלה בקשר לבדיקה, או שזה גם לפני ביטול. אנחנו דילגנו על הסוגיה הקודמת של מי שמוצא חמץ בתוך הפסח, עושה לו מחיצה, המאירי טוען שעל כוחנו, את המאירי מדובר לאחר ביטול. אז אין כאן את הספקטור, אין כאן את הסכנה, אין כאן את האיום של בעל יהיה בעל ימצא, כל הבעיה זה בדיקה, אז מאלה השקלול מתחיל. אולי כדאי לחכות אחרי חג כדי לא לעבור על מוקצה, ואם מותר לשרוף בחג, אז בקשר לבדיקה יש מקום לשקלל ולדון כל מיני גורמים. אם יש כאן בעל יראה בעל ימצא, אני צריך לעשות פעילות מיידית ואקטיבית. אין מה לחפש. אז גם כאן, מי טוען שבסוגיה שלנו מדובר לאחר ביטול כך שהסיכון של בעל יראה בעל ימצא ירד מהפרק, הוא לא קיים? ואני שערן, ומונח לפי רוב הראשונים. מדובר באדם שכבר ביטל, או שאפשר לסמוך עליו שיבטל, כרגע לא כך חשוב. בואו נניח שסמכים על אנשים לבטל. ממילא, בעל יראה, בעל ימצא מחוסה, או יהיה מחוסה. כל השאלה הופכת להיות שאלה משנית. בדיקת חמץ, וכמובן, זה קשור לכל הסוגיות שהיינו בעבר, בקשר לבדיקת חמץ. כך טוען החידוש הר"ן, כך טוען המאירי, כך טוען רוב רובם של ראשונים. ואז אני עומד בפני שאלה בדיקת חמץ. ואז אני חייב לענות על מה שכנראה השאלה היסודית. מה השאלה היסודית לפי רבא? מה ההבדל בין? איזה משתנה לדעתך יותר מעניין? מועד העזיבה או תוכנית לחזור? מבחינה לוגית, מבחינה הגיונית, מה יותר מעניין, מושך? איזה משתנה אפשר, איזה עניין טכני, איזה משתנה כנראה קובע משהו יותר יסודי. מה?
יחזור.
למה? כוונה לחזור קובעת מה?
האם אתה
תפגוש
את החמץ הזה?
בסדר, זה דאגה ושיקול טכני. אני אפגוש את החמץ. אם אני שואל מבחינת עקרונית, מופשטת, מה יותר מציירת ומצבת את החובה, זה זמן עזיבה. זה שואלים מתי זכר. אם אני חוזר או לא חוזר, זה יכול להיות שאלה טכנית. תביא לי ראיה שזה הגורם המוביל בסוגיה, שזה הגורם היותר מופשטת. למה אני כל כך נגרר אחרי הגורם של למד ולפני למד ולאחר למד? למה אני מתחיל את
זה? יש כתוב בבית.
כן, שואלים את דורשי. יש כאן אנלוגיה, יש כאן משוואה לתחום אחר. ברגע שיש משוואה לתחום אחר, כמו שגם, כמו שלמד יום קובע מועד תחילת ההתעסקות הלימודית, היא גם קובעת תחילת הבדיקה. תמיד כשיש משוואה, אז אתה חייב לעלות לאיזו רמה יותר מופשטת. אין אם אני משווה, אני יודע, מתי ונפתלי, אז אתם שני מקום שיושבים בשבוע שנייה, ואני משווה, מתי לאיזו, אני יודע, מגרש כדורסל, אז אתה תוהג כדורסל, מגרש, קשה, אני חייב להגיע לאיזו נקודה יותר מופשטת כדי לחבר בין שני דברים שונים. אז גם כאן, יש כאן חיבור בין השואלים ודורשים, לבין מתי הוא עוזב. אז כנראה שיש כאן משהו באמירה הזאת. חייב לבדוק אותו. מה הקשר הלוגי בין שואלים ודורשים תוך למד יום לבין מפרש ויוצא בשיירה תוך למד יום, ואז לחשוב גם כן על הגורם השני והמשתנה השני של תוכנית החזרה. יופי. נו, מה הקשר? למה מי שעוזב תוך למד יום חייב לבדוק? נקודה. מי שפורש, מי שעוזב, לפני למד יום, בעצם הוא פטור, אלא אם כן, הוא יחזור, יפגוש את החמץ, יהיה לו בעיה, בסדר. אז הוא צריך לתקן את הבעיה שלו, שם יבוא לי אחלה. אז זה רמה בדיעבד טכני כדי שלא יבוא, אבל אני שואל, לא, החשש שיוכל ולתקלה, ולהסתבך, אני שואל, תוך למד יום בלי שאלות, אתה חייב לבדוק, בדיקס חמץ. לפני למד יום, אתה לא חייב לבדוק, אלא אם כן יהיה לך תקלה בעתיד, אתה חייב לעשות תקלות. למה תוך למד יום? אני חייב לבדוק. זה אומר משהו מאוד מאוד חזק, שבעצם, אם אני מנסה, אני מבין אותך נכון, שחובת בדיקה חלה תוך למד יום. שזה מועד חובת הבדיקה. אני כבר חייב. אני כבר אדם שחייב. זה חידוש עצום. זה קריאה מאוד מאוד חזקה של הדין של שואלים ודורשים. אני חשבתי מה זה שואלים ודורשים, הכנה, התעסקות, דאגה, זה כבר פסח. זה בעצם אומר שחיובי פסח כבר חלו. יש שני סוגי חיובי פסח. יש חיובי פסח צמודים לזמן, זה אי אפשר לזנז אותם. קורבן פסח זה חיוב פסח, אבל יש לו כבר כתובת בדיוק, י"ד. מצה זה חובת פסח, אבל הוא כבר צמוד לט"ו. יש חובות פסח שהם רחבנים יותר, וחובות פסח, והחובות פסח חלים עליי תוך למד יום. זאת אמירה רדיקלית, אולי היא נכונה. מה האמירה הפחות רדיקלית? תתרגלו על החשיבה הזאת המדורגת, כאילו, להגיד משהו מינימליסטית, ואז להגיד משהו מקסימליסטית, ואז להכיר את ההבדל. זה החיבור שפחות קיצוני, זה החיבור שיותר קיצוני, אז אני אמדוד אותנו בין אף כמינה. לראות את המרווח הלוגי בין גישות שונות. מה הגישה יותר צנועה? שלא אומר, הנה, אני כבר חייב בבדיקה, בפסח כבר חל, מה הגישה יותר צנועה פה?
לא שאתה חייב בבדיקה, אבל שאתה זקוק לבדיקה.
כן. תחדד, מה זה זקוק? אתה לא חייב, אבל אתה בכל זאת חייב לבצע את הבדיקה, אתה לא מתחייב בבדיקה, אבל...
צריך להיזהר.
מה?
כי החמץ כבר מתחיל להיות, כאילו, חושבים על זה ממש שלילי. אז בגלל שחושבים על זה, זה כאילו זקוק לבאר...
כן, כן. 90%. תשלים את ה-10%. בכיוון שכולם כבר מתעסקים בדיני יום טוב, אז אני כבר חייב... תגיד מילה... לדאוג על חובתי, על החובות שלי בעתיד. אם אני שואל מתי אני חייב בבדיקה, י"ד. החוב לא מתחיל עד י"ד. במידה והוא לא צמוד ל-י"ד, ייתכן שסתם איזה חוב כללי שכבר לא קשור ל-י"ד, איך שנקרא את הסוגיה של מסקיות בסוכר. אבל מכיוון שכולם מתעסקים בפסח, גם אני חייב לא להתנתק. אולי אני לא חייב לבדוק, אבל אסור לי לשים את עצמי במקום שייתכן שאני לא אוכל לעסק. כמובן, אני לא חייב. אבל אסור לי לפרוש בלי לבדוק ולקחת את הסיכון שתוך איזה שלוש שבועות לא אצליח. זה בעצם לא שאני חייב, אני חייב לדאוג. לא לדאוג, אלא ברור לא להתנתק למצב שלא אוכל לקיים את המצווה שיבוא. נתן אומר שמצווה כבר חלה עליי, אני כבר חייב במצווה, אני מודה כאדם שחייב. נתן אומר שבעצם אני לא חייב, אני רק חייב לא להיות... מי שנוסע בראש השנה ולא אינו יכול לבדוק, אז הוא אונס. אני נמצא, אני יודע, בהודו, בראש השנה, ואני לא יכול לבדוק, אז אני אנוס, כי אני לא נמצא. מבחינה בדיקה, מבחינה ביטול שתעשה ביטול. אנחנו עכשיו עוסקים במי שעשה ביטול או שיעשה ביטול. אז אני לא נחשב אונס, נוסחה קצת אחרת, כי עזבתי תוך לנג' יום. תוך לנג' יום, אז אני חייב לקחת בחשבון חג פסח, ככה חשבון מצוות מבחינה לימודית, ולקחת בחשבון מבחינה תוכנית הנסיעה שלי. זאת אמירה לגמרי אחרת. נתן טוען שיש כאן חובת בדיקה תוך למד ים, וזה יצא לי בעיות. מה זה? מתי מתחיל חובת הבדיקה תוך למד ים או בי"ד? צריך לחלק ביניהם. מה שמתן אומר זה פחות שפתני. מתן אומר שאני חייב בי"ד, אבל בתוך למד ים אני חייב להתחשב בפסח. ולא לנסוע, כי ייתכן שאני לא אחזור ו... כן.
זה
דווקא נראה לי החידוש היותר גדול, להגיד שיש כזה אווירה של התכוננות, אז הלכתית אפשר לקבוע, בניגוד להגיד שהשישים מתחילים, זה גם מסוכות. נכון, נכון. אני אומר שיותר צנוע מבחינת שאולים
ודורשים.
בעצם נתן טוען שהחידוש השאולים ודורשים בפסחים י"ד, כי י"ד יש מתיחת המושג. מה זה שאולים ודורשים? יש לי מקורות עבורכם ללמוד. בעצם נתן אומר שאולים ודורשים קובע שפסח כבר התחיל. חלקי פסח כבר התחיל. מתן אומר, לא, זה אווירה מתחילה של התכוננות ושל התעסקות. אז מבחינת שאול מדושן זה פחות מחודש.
זה
ביסוס הלכתי,
זה
כאילו מנקים,
אז אני גם.
נכון, נכון, נכון. יש לנו שתי גישות כאן. ושתי הבנות בשאול מדושן. אם יש זווית של שאול מדושן, הגמרא שלנו מאוד חשובה. כי רוב הגמרות עוסקים, מה זה שאול מדושן? שיעורים, ירחי קלה, תבוא לבית המדושן לגוש, כל הבובים מתעסקים. יש כאן איזה מטמורפוזה, שיש שינוי של שאול מדורשים לפי מה שנתן טוען. כמובן, בין כך ובין כך, מי שיוצא לפני למד, אז הוא לא חייב בחובה של, בחוב של מדען, כי החוב לא בטל. הוא גם לא חייב בתתכוננות של מדען, כי זה לפני למד שם. ואז, עקרוני, הוא פטור מבדיקה, אבל אם הוא מתכנן לחזור, אז בכל זאת שיבדוק כי תתכן תקלה שיוכל לחמץ כמו שאמרת אומר. אבל זאת איזה תת בדיקה. הבדיקה העיקרית זאת בדיקה של מי שעוזב.
תתוש, לא יכול להיות תתוש.
שיטת רבה, למד יום, מפרש תוך למד, או שחייב בבדיקה, כמובן ביטול כבר יש, אדם כבר ביטל, אין בל יראה בל ימוצא, כל השאלה בדיקה, ונתן הוא כבר חייב בבדיקה לפי מתן, הוא טרם חייב, אבל דואג על חובת י"ד. אז לא משנה, כן תחזור, לא תחזור, אתה יוצא, אתה עוזב, חייב לבדוק. לפני למד, אז לפני למד הוא בעצם פטור, כי גם החובה של נתן לא חלה, וגם הדאגה של מתן לא חל. אבל אם אתה לחזור, כפי שהרן טוען, אז יש כבר שיקול אחר. תחזור בפסח, תחזור אפילו לפני פסח, לא תהיה לך מספיק זמן, זה תלוי בראשונים, אז אתה תחזור לחזור. אז מה שהרן טוען תקלה וחשש אכילה, זה לא בדיקה עיקרית. זו בדיקה בעצם לעצמך, לטובתך, זו המלצה. אז מחזקים אותך, כי אם תחזור בדרך החמץ, תבוא לאכול את החמץ. וזה לא בדיקס חמץ. בדיקס חמץ זה תור למד יום. מה נפקא מינה בין נתן לבין מתן?
אפשר לבדוק אפשר לבדוק באלף. אם אני יכול, אם אני חס 30 יום קודם, אני יכול גם אלף ניסן לבדוק. אני יכול כאילו כל יום לבדוק. כי אחורה בדיקה היא 30 יום קודם.
לא, אם אני עוזב ב-20, השאלה 20 יום לפני, אני לא יכול לך, אני לא
נמצא. אבל אם אומרים שחובה בדיקה מתחילה 30 יום לפני פסח, אני יכול לבדוק כל יום לפני פסח, אני יכול לבדוק ביוד ניסן, בבית ניסן.
נכון. זה מי שלא עוזב.
כן.
אולי נפקא מינה קלית, אולי חידשנו שתוך 30 יום זמן. כמובן נחלק שאולי תוך 30 יום זה רק מי שעוזב. מה נפקא מינה מבחינה טכניקה של הבדיקה? מה נפקא מינה הכי בולט עשרית הראשונים? אם הבדיקה הזאת תוך למד היא בדיקה סכמית שאני חייב בה, שבעצם בדיקה סכמית המצווה מתחילה רק ביוד דלת, כמובן, מכיוון שאני לא נמצא ביוד דלת, אני חייב לבצע... מה נפקא מינה אמרת? ברכה. היי מברכים על בדיקה הזאת. אם זאת בדיקה סכמית. ונתן זאת בדיקה סכמית. חזל קבעו בדיקה סכמית צריך למד ים, אתה מקיים את המצווה. הריטבה טועה, מישהו הצליח לראות את הריטבה? תמיד יש שתי גישות. ודעת הרזל רבו, דכל שזקוק לבאר מברך על הביאור. ונראים הדברים תוך למד דווקא. אז לפי הריטבה, דווקא תוך למד מברכים. אבל זה גם תלוי איך ננתח את הברכה, נגיד לכך בדף זין, מה זה ברכת בדיקת חמץ, על מה היא חלה. אבל בהנחה שמצוות... שברכת בדיקת חמץ, על ביור חמץ חל על בדיקה, אם אתה מבצע בדיקת מצווה. במכתב הוא אומר, ואילו שאמרנו שבורקים קודם שיצאו, יש אומרים שאין מברכים, ושאין שעת המצווה ממש, אלא ב-14, ממש כמו מתן, במכתב. ויש אומרים די מברכים, הרעה שמברכים. אז זה כנראה המחלוקת. איזה נפקא מינה ראיתם במגן אברהם, זה נפקא מינה השנייה, גם כן מעניינת. תמיד אני מקבל את השאלות האלה. אני תלמידים בני חוץ לארץ שעוזבים את הפנימיות, לבני בצע כאן תלמידים, כן? אני בודק לילה לפני שאני עוזב את הפנימיה, אם לברך, ומה השאלה השנייה? מגן אברהם? ליאור הנר. כן, שולחן ערך פוסק כמו רבה. המפרש מהבשה לים, הוא יוצא בשיירה ואינו מניח לביתו מי שיבדוק, כמובן, אם יש חבר חדר, אז תבקש ממנו, זה מי שעוזב האחרון, אבל אם אתה עוזב אתה האחרון, תוך 30 ים זקוק לבאר, ולא יברך אז על ביור מצווה, על ביור חמץ, הוא פוסק שאין ברכה, אבל המגן אברהם טוען זקוק לבדוק בלילה שלפני יציאתו לאור הנר. שתי דרישות, גם לילה וגם הנר, כמובן שאחת תלויה בשנייה. מבחינת הראשונים, אחרים, זה דווקא מופיע בצורה בולטת ברש"י. מישהו הספיק לראות כ"ז? בואו נקרא את הגמרא כ"ז ביחד, זו גמרא מדהימה ורש"י מדהים. אבל צריכים לקרוא את הגמרא קודם כדי להעריך את החידוש של רש"י. בכ"ו זין עמוד ב', גמרא מביאה את הדין של רבי יהודה, אין ביור חמץ אלא בשריפה, דין מוכר לנו. והיא מבססת את הדין של רבי יהודה על לימוד. מישהו מכיר את הלימוד? מה מקור ביור חמץ בשריפה? נותר. יש משוואה בין נותר לבין חמץ. מה נותר? משוואה לוגית. לא גזירה שווה כמו סור סור, אלא משוואה לוגית. מה מציע? נותר וחמץ דומים בצורה מבנית. מה נותר בשריפה? החמץ. הגמרא מגיבה, רגע, אתה לא יכול ללמוד לימוד של מה מצינו שמוביל לכולה. בלימוד הזה, יש לו ביטוי לכולה, ואז אני מטפל, אני מנטרל את כל הלימוד. אומרת הגמרא, אמרו לו, שורה 14, קראת הסף, אמרו לו סף השורה. כן, איפה זה השנה? אמרו לו, באמצע השורה, שורה מתחילה שטעון שריפה, אמרו לו, כל דין שאתה דם תחילתו להכניע בסופו להקל, אין עוד דין. אתה רוצה ללמוד מתוך מה מצינו, קל וחומר אולי, בין נותר לבין חמץ, שכמו נותר בשריפה גם חמץ, אבל זה יוביל אותך לכולה. אין לו עצים, יישב בטל. לא יקיים מצוות השביתה, לא יקיים מצוות שריפה. אז אתה רוצה ללמוד מה מצינו, להחמיר עליו בשריפה, אבל זה חומר שתבוא, תביא לידי כולה. אז הביא את זה מחפש עם מה. חזר ביוט. רש"י מקשה. דיבור המתחיל שאם לא מצא עצים, למטה. בתמיעה. הרי אמרינם בבבא קמא בפרק קמא, רבי יהודה, אבל בשעת ביורו משפטו בכל דבר. גם מי שלא שורף בשעת הביור ביודל, כי אין ביור חמץ אלא בשריפה ואין לו עצים, אבל בפסח וביודל מודה שאפשר להשבית חמץ בכל דבר. אז זה לא כולה. כי יש מועד א', מועד א' וביודל מחמיר בשריפה, מכוח נותר. אבל מועד ב', הוא מרפא, מועד ב', אפשר לעשות בכל מיני דרכים. אז זה לא חומרה שתבוא לי, שתביא לידי כולה. מה כל כוונת הגמרא שהדרישה הזאת של השריפה לפי ביודל, זאת חומרה שתביא לידי כולה. איזה מציאות יש כולה? תמיד יש לה מועד בן, תוך הפסח, ושם הוא לא זקוק לשרוף. עבור השם מצא מקרה, שיש די בדיקת חמץ, והחומר של ביהודה תהפוך להיות כולה למי שאין לו עצים. מה אתה רואים רשי? מצאתי. מיה, שורה שנייה רחבה, כולה היא, מתי יש כולה בשיטת רבי יהודה, במי שהוא רוצה לצאת בשיירה, או בתוך 30, דמינן זקוק לוויה, שאין עצים, יהיה חייב ויבטא, ולא אין מועד בית. הוא לא יקיים את מצוותו, כי צריך לעמוד בדרישות של ביהודה. בדרישות של ביהודה הם סקאי היי, הם בשמיים. בדרישות של ביהודה מחמירות עליו, אבל גם מכשילות אותו. אז הלימוד הזה מטורפן. מי שנמצא ביודלד, החומר של ביהודה לא תגרום לו כולה, כי לא יסרוף ביודלד, כי אין ביור חמץ, אלא בסחיפה ביודלד. יחכה את פסח וישבית בכל מיני דרכים. אבל אדם שעוזב תוך למד, שם החומר של יהודה יכשיל אותו. אתה, יש כאן שני חידושים. מה החידוש הגדול ברשי? תוציא את החידוש. רופאי שיניים, תשאוב את השורש. תוציא אותו, רבותיי. תלך לבאר ותוציא מים. תדלו מים. נו, מה החידוש פה? מה?
יש שני מועדים.
לא, זה באדם רגיל. אנחנו מתמקדים היום באופי, בדיקה, ומי שעוזב תוך למד. נתן אומר שזה חובה ממש. לא, סליחה, נתן. מתן אומר שזה סתם איזה דאגה והתכוננות. מי צודק, מתן או נתן? תוך למד. תשכח מהגמר החפזיים. תוציא, אל תתייחסו. אתם נתקלים בטכניקה של חפזיים. תוציא את הרעיון ששייך לדף וו. נתן טוען שבדיקה תוך למד למי שיוצא, זאת בדיקה סחמץ, עם ברכה ועם נר. מתן טוען, לא, זה סתם דאגה, כי שם האדם יתעצל ולא מברכים ואין נר. מרשי, רואים מי צודק, נתן או מתן?
מרשי זה חובה.
מי צודק? תגיד לי את החידוש. מרשי רואים שהדין של רבי יהודה, שאין ביאור חמץ אלא בשריפה, תופס גם במי שבודק תוך למד. הדין של רבי יהודה, שנולמד מנותר, תופס גם אצל מי שבודק 20 יום לפני, כמו נתן. שבדיקה תוך למד היא בדיקה חמץ עקרונית, מהותית, מן התורה, מדאורייתא, שריפה, או בדיקה, תשביתו אפילו לא רק בדיקה חמץ, אלא גם תשביתו אחרת, למה אתה דורש שריפה? זה עוד יותר חמור ממה שראינו במגן אברהם. במגן אברהם אומרת, תקח נר, תקח לילה, כדי להיות שווה לכולם. תברך, כי בסופו של דבר תקח. כאן יש את החומרה, את האמירה הכי רדיקלית, הכי קיצונית, שמי שבודק חמץ 20 יום לפני, או הדרישות של יהודה מחייבות אותי. אני חייב לשרוף את החמץ, אין ביור חמץ אלא בשריפה. לא קרפתי, החוב לא התחיל, אני רק דואג כשאולי אני לא אקיים את החוב, אז אני מקיים עכשיו, במידה ואני לא חוזר. והוא גם מכשיר את הלימוד מנותר. תחזרו לבית המדרש, כשחכמים רצו להכשיר את רבי יהודה, אמרו, יש לנו מקרה, יש לנו תסריט שהדיון שלך תביא לחום, לכולה. מה התסריט? תוך למד. בדיקה תוך למד זה לא איזה עדכון טכני, מכיוון שאני אולי לא אהיה בבית ביום י' דלת, כדאי לי לקיים את המצווה כבר עכשיו. זה על הבוק, זה על הספרים. בספרים, מתי חובת בדיקה מתחיל? והחוק? תוך למד. ואז חכמים אמרו, רבי יהודה, החומר שלך מערכתית צריכה להיות חומר, לא כולה. ואם יש במערכת איזה כולה שיוצא מתוך הדרישה שלך, אז הדרישה שלך היא לא נכונה, לימודית. אז אני מכשיר, אז אני זורק את הלימוד שלך. אז רשי כנראה הסכים עם נתן. אפשר את רשי, רשי צריכים לברך על בדיקת הוכלמת? אני משוכנע שרשי יגיד כן. כי אם אני חייב לעמוד בדרישות של ביהודה שנלמדות מנותר, אז ברור שאני חייב לברך ולקחת אור הנר. תחלק. אוקיי, אפשר, תלוי בברכה. אם זה שריפה, זה מצווה. מצווה, יש ברכה. המיעוט...
זה חובה לעשות, חובה מתחילה לפני, אבל זה עוד לא זמן החיוב, ולכן לא צריך לברך.
מה זה חובה וחיוב? חובה מתחילה, אבל זה לא חיוב?
לא, זה לא בזמן המצווה עדיין.
אז אתה אומר שמתן צודק, מתן צודק.
כאילו, מה הצד השני, שרבי יהודה יתיר לעשות כל דבר לפני פסח, למה?
כן, כי אני לא מקיים את המצווה עכשיו, כי הזמן המצווה לא התחיל.
לא, אני פשוט עוד לא התחייבתי לעשות את זה, אבל זה לא אומר שאני לא...
לא התחייבת, לא
תכף רוק. אני לא מקיים מצווה עכשיו, אני רק דואג כי אולי אני לא אספיק לקיים את המצווה בי"ד, אז אני מבצע את הבדיקה עכשיו.
לא הבנתי, באמת יכול, מה זה תוכל את זה? באמת יכול לאכול את זה, אבל אם הוא רוצה לקיים, אז הוא צריך לשרוף. אם הוא רוצה לקיים תשביטו, לא יודע, אם תשביטו זה...
אם הוא יכול לקיים, זה מה
ש... אבל למה יש תשביטו? אבל תשמע, תשמע מה שאתה אומר. אתה אומר שיש דין תשביטו ב-20 יום, 30 יום לפני. זה בעצם כל החובות מתחילות. מתן אומר ששום דבר לא התחיל, גם לא תשביטו, גם לא בדיקת חמץ מדרבנן, הכל יתחילו בי"ד, אבל כדאי לי לדאוג שייתכן שאני לא אהיה בבית ואני חייב להוציא את החמץ. אבל אתה אומר שאני מקיים תשביטו, 20 יום לפני, עם כל התנאים של תשביטו. זה בעצם חידוש עוד יותר מרחיק לך, לא רק שמצוות בדיקה מדרבנן קיימת, אלא גם תשביטו קיים. מכיר.
מה רשי יעשה עם רשי בדף של להיזהר
בתוכי
הפסח. נשמע הפוך, לא?
אוקיי. הביטוי הזה לא שמתי לב. הביטוי הזה לא שמתי לב לכך, אבל... הביטוי הזה פחות מלחיץ. השיטה של רשי בחפצה היא מאוד מאוד מלחיץ. זה שיטת רשי, זה לא בגמרא. הגמרא מדברת על כולה של יהודה. לא ברור מה הכולה. רשי טועה, מה פתאום כולה? מועד בית ישרוף. ישבית בכל דבר. רשי חייב לחפש מסגרת או משבצת זמנית שבה רק שריפה. וזה כולה. כי מי שאין לו עצים, יושב ויבטא. כן, נתן.
לא הבנתי. אפשר להגיד שביהודה לא אומר תשביט
ושריפה. הוא אומר ביור זה שריפה. מה זה ביור? מה זה ביור? מצווה חכמים?
כל דבר שקורא לו ביור, מה זה אם דורק דרן?
אז צריכים להחליט.
צריכים
להחליט. מה זה ביור? יש על הספרים, יש בדיקת חמץ מדרבנן, יש ביור, תשביט משהו מן התורה. ביור זה ביצוע מכני, אני שורף משהו. ביור זה לא מושג הלכתי. יש מושג הלכתי, חובת בדיקת חמץ מדרבנן, מצוות תשביטו, במיוחד אם זה קום ועשה. לפי מה שמתן טוען, שום דבר לא התחיל. אז למה שאני זקוק לשריפת חמץ של ביהודה, אני זקוק לכל מיני לימודים מנותם.
מה זה בדיקה? ביור. עכשיו יש שם ביהודה לא אומר שאם זה מדאורייתא, מדאורייתא, אז אתה חייב לברר, אלא כל דבר שהוא לא שריפה, כן, שריפה משהו. הדבר הזה זה לא בדיקה. ולכן גם רבי מתן שאומר שאין פה חיוש ממש, אלא יש פה רק האווירה של החג וכולי, אז כל עוד לא שרפתי את זה, אז לא כאן לביור.
אוקיי, אוקיי, אני נסער נשמע לי קצת מעורפל, קצת לא מספיק חד, אבל אני רוצה לתת לכם תמונה כללית של הסוגיה. אם נגיד כמו נתן, לא כמו מתן, אז יש לנו עכשיו בעיה. מה הקשר בין דו וו לדו דו? אם אני אומר כמו מתן, חובת בדיקה מתחילה בי"ד, אבל מי שיוצא, אסור לו לצאת עד שמטפל בחובתו העתידה. יש ליהודי חוב לא רק להתייחס למה שעומד בפניו היום, אלא גם לדאוג לתוך 30 יום, כי האווירה של פסח כבר התחילה, אז אסור לי לצאת ולי לדאוג. כמו שאדם אסור לו לנסוע לפני שבת 30 ימים, טוב, היום קצת מכירים בזה. אז גם אסור לאדם לצאת מביתו עד שהוא מכסה את כל החובות של פסח, אבל הוא לא מבצע את המצווה לפי מתן. לפי מה שנתן אמר, אז המצווה התחילה תוך למד יום. הרי אמרנו בדף ד' שהחובת בדיקה חלה בי"ד. יש כאן סתירה. שוב פעם, לפי מתן אין סתירה. נתן אולי להתראית שבדף ד' יש דרכים אחרות להבין את הגמרא של מזכיר וסוחר, אז אפשר שמה לשנות את הגמרא שמה. אבל האם יש דרך גם לקבל את מה שנתן אמר וגם דף ד' כחובת בדיקה? אם יש לומר שיש שני זמנים לחובת בדיקה. מה זה שני זמנים לחובת בדיקה? יש מצווה ויחל בזמן מסוים, בזמן ספציפי. אין כאן אופציות שיוכל או-או. אם רוצים שיש שני זמני חיוב, ייתכן שיש שני אלמנטים בבדיקה. באלמנט אחד חל בתוך למד, באלמנט שני חל ביודה לדווקא. בואו נפתח את המורדכי. זה מורדכי שמביא את הרביה. זה בעצם הפיצוץ של הסוגיה, החידוש של הסוגיה. אז בואו נקרא יחד את המורדכי, וזה יעזור לנו לעשות סדר בין החיוב תוך למד, אם הוא קיים, לבין החיוב ביוד דלת מדף דלת. המורדכי בתחילת הפרק, המורדכי תורם, תף קוף למד ה' כמה שורות בתוך הקטע. מעם היהודי עוזב והנחרי תביא חמץ לתוך הבית. נחרי נכנס במקומו. מורדכי תורם, כתב רביה, ואפילו הוא ביתו של נחרי, אבל ישראל סוחר, יצא ישראל ממנו, אף על פי שהנחרי ייתן לתחות חמצו בפסח, המצווה מוטלת על הישראל לעסוק ולבדוק. ישראל שעוזב חייב לבדוק אף על פי שהגוי יכניס חמץ. והני מילי מי שעוזב. אבל אם היהודי ילך למקום אחר בעיר, שהוא פורש מביתו תוך למד, אבל הולך למקום אחר בעיר. אז הוא לא חייב לבדוק את הבית, הוא יבדוק את הבית השני. אז יש כאן הרבה חומר במורדכי, אבל אם לתמצת את החומר, אדם שעוזב תוך למד חייב לבדוק, אלא אם כן עובר למקום אחר בעיר. רק מפורש ויוצא בים. אם אני מפורש מביתי והולך לבית אחר, אז אני אבדוק במועד אחר. כלומר, ב-י"ד אין לי את הלוקסוס הזאת. מי שיצא מביתו ב-י"ד ויעבור לבית אחר, ב-י"ד ככה הוא קבע כדי להיכנס לבית טרי בפסח. לא יכול להגיד, אני אבדוק בבית השני. מי שיוצא ב-י"ד חייב לבדוק את הבית שלו. מי שיוצא למד יום, תוך למד יום, הוא יגיד, אני אבדוק. רק מי שיוצא ולא יהיה לו בית. מה ההבדל בין החוב תוך למד לבין החוב ב-י"ד? תוך למד יום החוב חל על אדם. אם אדם יוצא עכשיו ולא תהיה לו בדיקה כי הוא מפורש בים, אז הוא חייב לבדוק. אבל אם הוא עובר ממקום למקום, הוא חייב בדיקה. ביודע לן החוב כבר חל על הבית, ואז תלוי למי את מפתחות, כי זה חוב הבית הספציפי. דיברנו כל הזמן, מה החוב? החוב חל על האדם על הבית, ואולי ניתחנו את המחלוקת מסכי וסוחר. אם אתם זוכרים, הראיתי הבנה אחת במסכי וסוחר, אם זה אדם זה מסכי, אם זה בית זה סוחר. ויתכן שחזל קבעו שני רבדי חיוב. יש חובת אדם. אתה חייב בדיקת חמץ. והחוב הזה מתחיל כשאנשים מתכוננים, כשהפסח הוא כבר באוויר ומתחילים פסח, אז אתה חייב בבדיקה. אתה לא יכול להתנער ולהתחמק מחובתך כלפי חמץ. אבל אתה לא חייב כלפי בית ספציפי. אתה תגיד, אני עוזב את הבית הזה ואני עובר למקום אחר, זה רק מפרש בים. למה סך הכל? למה הגמרא מדברת על מפרש בים ויוצא בשיירה? גם מי שעוזב את ביתו, תוך למד יום חייב בבדיקה. כך מדייק המורדכי. מי שעובר, אז הוא יקיים את חובתו בבית הבא. מי שמפורש בים, אז ההזדמנות האחרונה לקיים את חובתו. אם כן הוא מתכנן לחזור, זה כבר חלק השני של הסוגיה. זה לישלמי. לא מדבר על לישלמי כרגע. אז ככה אפשר להסתדר בין מה שנתן אמר לבין מה שראינו בדף ד'. שהחוב הופך להיות חוב ביתי בי"ד. לפני כן הוא חב על הגברה, בי"ד החוב הופך להיות חוב על הבית, ואז פרישה מהבית למקום אחר לא תעזור לאף אחד. אז זה פחות או יותר תמצית של שיטת רוב ראשונים בסוגיה. לסכם, ביטול כבר היה, בעל ירא בעל ימצא לא קיים, משום מה, תוך למד משהו משתנה, אני חייב לדאוג לקיום של, שלי שיעלה ביודלת, אבל אני נוסע עכשיו, אני לא יכול להסתכן שלא אספיק לחזור. אני חייב לרצה אותו, אבל אני לא מקיים את המצווה, אני רק דואג שהמצווה יעשה. אני לא מקיים מצווה, אני רק דואג שתגנת חמים יעשה. או שאני מקיים את המצווה עכשיו, תוך למד. נפקא מינה ברכה, נפקא מינה אור הנר ולילה, נפקא מינה אם אני חייב לעמוד בדרישות של יהודה בשריפה. ואם באמת אני כן טוען שיש מצווה, מה שנתן אומר, אז למה יש מצווה בתוך למד אם המצווה חל רק ביהודה? אז אולי נצטרך לומר שיש פער בין מצוות האדם לבין מצוות הבית, כן.
אם זה חוב נוסף
בידה על הבית או חוב... חוב של אדם שחל על ביתו איפה שהוא נמצא. וחוב שמתייחס ונצמד לביתך עכשווית. בואו נראה את הצד ההפוך של הסדר, רק לך יש קצת זמן. רש"י טוען שמדובר שאין ביטול. אם אין ביטול, אז המצב תוך למד שאתה חייב בבדיקה זה מובן. בואו נניח כרגע, רש"י לא כל כך מתייחס לתוך למד, אבל בואו נניח שכרגע חובת הבדיקה תוך למד לפי רש"י היא אותה חובת בדיקה תוך למד של רב ראשון. בין אם זה לפי נתן, בין אם זה לפי מתן, זאת אומרת תוך למד מי שיוצא, מי שמפרש בים, או שהוא כבר חייב או שהוא צריך לדאוג לחוב הזה שיתפתח בעתיד. אבל הלחץ עכשיו על רש"י, למה? לפני למד, פטור מבדיקה, אלא אם כן הוא מתכנן לחזור ואז ייפגש עם החמץ, תהיה לו תקלה, ובעקרוני מי שמפרש לפני למד ואין לו את החוב ואין לו שואלים ודורשים, אז הוא פטור מבדיקה, הרי יש כאן בל ירא בל ימצא. אז מה אתה אומר בעצם? האיסור כבר עדיין לא קיים ו... יש לסמוך עליו שיבטל.
אפשר, אפילו לא חייב להגיד את זה. כאילו, באותו זמן יהיה לו חובת חיוב, וגם אם הוא לא יבטל, זה לא... כרגע אין חיוב, יכול להיות שהוא ימות קודם.
אז למה מי שמתכנן לחזור חייב לי?
כי כנראה 30 יום, אז זה מתעסון דרבנן.
אוקיי, זה מה שמירי טוען. המירי טוען שבעצם סומכים עליו שיבטל, אבל רק מי ש... עוזב עם פינליות. מי שעוזב ולא מתכנן לחזור, זה באמת צריך לסגור את הבסטה ולטפל בחמץ שלו ולוותר. אז הוא יוותר בנסיעה. הוא ישים בקלנדר שלו, בלוק שלו, ביטול. מי שעוזב ומהסס, אולי לחזור, לא לחזור, אז תמיד נמצא ככה בחוסר שכנוע, כן לחזור, לא לחזור. יש חשש שישכח לבטל, אז עליו מטילים חובת בדיקה כדי לטפל בחמץ. ככה תראה המאירי. אני מסתכל ברש"י, החידוש ברש"י הוא חידוש אחר, אני שומע את המאירי זה משהו טכני, אבל החידוש ברש"י מאוד מאוד מעניין, אני מסתכל במה שרש"י עצמו טועה, בדף ו' עמוד א', רש"י מביא חידוש, זה החידוש עצמו. ויש לרש"י ראיה, ונראה ביחד את הראיה. רש"י טוען, קודם 30 יום, רש"י האחרון בדף, לא חלה חובת ביור עליו, אין כאן חובה, לפני 30 יום, מזה אולי יש להוכיח יכיר שתוך 30 יום הוא כבר חל, כמו נתן, לא כמו מתן, לא, הוא אומר, לפני 30 יום לא חל. בסדר, לא, לא ברור. וכי מתי ההישייתא לא מחויב, כי דאמרן, דהה נפלה עליו מפולת. רש"י מביא דוגמה. יש סוג חמץ שעליו אני לא חייב בבעל ירא בל ימצא. איזה סוג חמץ? מפולת. נעבור ללמד א' עמוד ב', משנה קצרה, קלה. חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. אתה לא חייב לבדוק. הגמרא מוסיפה, אמר רב חיסדא צריך שיבטל, אבל הרבה ראשונים, כולל רש"י, מבינים שהביטול של רב חיסדא זה סתם חומר. מייקרא דדינא חמץ תחת מפולת, אין עוברים עליו על בעל ירא בל ימצא. עכשיו רבותיי, מעבירים את המקד של הסוגיה מבדיקה לבעל ירא בל ימצא. תשתכלו מבדיקה לפי רש"י, מי שעוזר לפני המג'ל, הוא יכול להתעלם מבעל ירא בל ימצא, כי החמץ שלו נחשב כמו חמץ שנפלה עליו מפולת. למה המשנה בדף למד א' ומדת? אומר שחמץ תחת מפולת אין עליו בל ירא בל ימצא. מבואר פיזית. הרמב"ן על התורה מביאה הבנה אחרת. נסתכל ברמב"ן בסוף המקורות. רמב"ן טוען, הוא מוציא נמי חמץ שנפלה עליו מפולת גדולה שאין בידו לפתח הגל, והוא אבוד ממנו ומכל האדם. מישהו מכיר את הביטוי הזה? אבוד ממנו ומכל האדם? מציע, כן? גם אם לא התייאשתי, אבל הבידה שלי הוא נשתף בנהר, ככה הולך לים, אז הוא מנותח מכל האדם. אז אין בעלות. בסדר, אפשר לומר, נתן זה לא השמדה פיזית, אבל החמץ הזה מנותקת מכולם. זאת הבנה אחת, זאת הבנה שנייה, אבל איך רש"י מבין מפולת? כי לפי רש"י, מפולת כולל גם מפולת וגם אדם שנפרד מחמצו לפני למד יום. אז לפי רש"י, מפולת, בסט הזה של מפולת, יש שני היתרים. המפולת מותר, אין בעל ירא, בעל ימצא. מה זה מפולת? מפולת ממש. ומפרש לפני למד יום, זה כמו מפולת. אז מה זה מפולת? לא שזה מבואר פיזית, ולא שזה מנותק מכולם, אלא מה זה אפרים? מה זה מפולת? מנותק מאדם. לא מכולם, כי יש אחרים שיכנסו. חמץ מנותק? אני לא עובר על בעל יבר נעשה. שנייה. אני לא עובר על בעל יבר נעשה מחמץ מנותק. בסדר, והניתוק הוא ניתוק אישי. אז לפעמים זה מנותק כי זה תחת מפולת. ולפעמים זה מנותק כי נפרדתי מהחמץ. ולמה רש"י הולך בכיוון הזה? כי אנחנו לא התייחסנו למרכיב נוסף בסוגיה. הגמרא מביאה ראיה לרבא, אז לרבא לתמיו. היא לא רק נותנת בסיס לרבא, שואלים ודורשים. מה הראיה של רבא? כמו שרבא פותר, מפרש לפני למד בבדיקה, הוא גם פותר מישהו אחר. מי זה מישהו אחר? העושה ביתו. לפי הר"ן, מה הקשר בין עושה ביתו אוצר לבין מפרש בים ויוצא בשיין? שאלה פתוחה, יש תשובה לזה. אבל לפי רש"י, למה מי שעושה ביתו אוצר לפני למד פטור על החמץ? כי ברגע שאני מגדיר את הבית כאוצר, אני מנותק מהחמץ, אני לא נכנס לזה חמץ, אני יוצא לזה הבית. זה הכריח את רש"י להגיד, הפטור כאן מלפני למד, זה לא פטור על חודש בדיקה, מתי הוא חל, מתי הוא לא חל, שזה עוד לא מבושל, זה לפני 30 שנה, זה יותר פטור מבחינת החמץ. אדם מתנתק מהחמץ, יש שתי דרכים להתנתק מהחמץ. יש חמץ מנותק מפולת, שאתה לא נתקת, ויש לך שתי דרכים להתנתק מהחמץ שלך, או שאתה עוזר. או שאתה לא עוזר, ואתה אומר, הבית הזה סתום, הבית הזה הוא עוצר, אף אחד לא להיכנס לזה. זה אותו דבר. מה אכפת אם אתה עוזר או שאתה חוזר את הבית? כאילו שאתה עובר את הבית מאוצר, החמץ הוא חמץ מפולת. הר"ן מתקשה מאוד בהבנת הקשר בין רבא לרבא. כל החידוש של רבא זה על אבישי. אבישי עוזר לפני למד יום, אז אני מרים את הטלפון לסוכן נסיעות שלך, אבישי עוזב, איזה חובות אבישי חייב לטפל בהם לפני שהוא עוזב? מה הקשר בין אבישי שעוזב לבין מתניה שעוזב את האוצר? זה לא אותו דבר. יש תשובה בכך. אתה רואה את הקושי ברן? לפי הרן, השאלה של מפרש בים זה האם אבישי צריך להתייחס לחובס בדיקה שלו? ואם זה חובס בדיקה של נתן, וחובס בדיקה של נתן. חובס בדיקה חל, לא חל. מה הקשר לזה לבין אדם שלא עוזב, ורק עושה ביתו עוצר? רש"י חיפש את הקשר. עושה ביתו עוצר, הוא לא נעשה לו שום מקום, אבל הוא פטור אותו חמץ, כי אותו חמץ הוא לא חמץ, הוא מנותק, כי לפי רש"י, אם אני הולך עוד קדימה, מה הגדר של בעל ירא בעל ימצא לפי רש"י הזה? בעלות או קשר? מי שאין לו קשר עם חמץ הוא פטור. ומי אין קשר? מפולת. מפרש בים, עושה ביתו אוצר, מבטל חמצו ומנתק את הקשר. רש"י ביטול זה לא הפקר, זה עפר. אצלי זה לא שווה כלום. זה הוכחה חזקה לברש"י. זאת הגישה השנייה בסוגיה. יש לה אין בעיה, ואני משאיר את זה פתוח, כי צריך לפצח. איך הדין של נוצר משפיע על הדין של מפרש בים? כלומר, אפשר לומר שזה סתם כללי, כמו ששם זה תלוי בלענדים, גם כאן זה תלוי בלענדים. אני אענה על שאלת אפרים, אבל אני רוצה לסיים קושייה גדולה נגד רש"י. כי בכל זאת יש מרכיב בסוגיה שתומך את הרמב"ם ולא את רש"י, מי שיכול לנחש את זה, אפרים.
דווקא מפשוטו של רש"י, לא יודע אם אפשר להרחיב את הקשר עד כדי שיוצא לפני 30 יום, כי המילים שלו זה יחדה שם תבואה. ותחתי החמץ, כלומר, אני לא מתכוון להם בפולט, כי זה פשוט בפולט, זה חמץ, מתחת להמון דברים אחרים, ולכן זה נגיד.
אבל אז רק במציאות.
לא, זה בלי כאילו מהותית להרחיב את זה עד כדי ירצה מהבית שלו, אם הוא יחזור הביתה זה נגיש. בן אדם שעושה את המחסן, גם אם הוא יחזור הביתה זה לא יהיה נגיש.
אתה רואה שבעצם הוא משליך שם על כל מיני דברים וריפוד
וזה. זה חוות יתר.
זהו קינדר ראשי, אני שומע. אני שומע את הקינדר ראשי. איזה חלק קשה לראשי?
סוף.
איזה סוף? שאומרים שמורשים. לפי הר"ן, מה השאלה, מה חובת אדם? אם אתה חייב או לא חייב בעסקתך. אז אני אומר, הנה, אתה חייב לבוא ללחוב פסח, גם חייב להתייחס לחובתך בדיקה, בין חובת מתן, בין חובת נתן, אתה חייב להתייחס. אבל לפי רש"י, השאלה היא לא חובת אדם, מה השאלה? מה אמר החמץ? חמץ באוצר הוא לא חמץ, דווקא. אז למה מאמר החמץ מושפע מזה שאתה חייב לדון בהלכות פסח? אם אתה חייב לדון בהלכות פסח, אני לומד מסכת פסחים, ואני פותח את האגדה, ואני עוד מעט אומר לבד, אז נווה! לפי מתן חייב, או לפי נתן חייב, ומתן אני אתחייב. אני חייב להתעסק בכל מיני צורכי פסח. אז אני משה דרגן, לומד בהלכות פסח, כמו שמשה בן ותיקן, אז אני גם מתייחס לחובותיי כאן בפסח. אבל עם כל הקונץ פה, הוא לא אדם, חיה בבדיקה, לא בבדיקה. אלא חמץ שהפרדת ממנו, הוא מפסיק להיות חמץ, אז למה אתה לא יכול לעזור את האוכל עמד? ולהפוך את הבית ולעוצר את האוכל עמד, ולא לקיים, ולא לעשות. ולא לדאוג לבעלי הבעלים את זה. ויש הרבה תשובות לשאלה הזו. מה התשובה הכי קלה? מי שעוזב תוך למד, אז אולי מבחינת בעל יהיה בעל ימצא, הוא לא יעבור, כי החמץ הוא כבר לא חמץ. אבל בכל זאת, מה הוא לא עשה? בדיקה. אולי פתרתי את בעיית בעלי הבעלי מצא, כי החמץ מנותק ממני, אני גם חייב לעשות בדיקה, אולי הבעיה זה בדיקה. אולי תוך למד יום זה כבר חמץ, אני לא יכול להפוך את החמץ לחמץ מנותק, כי אני כבר מתעסק, אני לא יכול להתנתק ברגע שאני מתעסק, אבל זה כבר הבנות. אבל זו סוגיה מאוד מאוד נחמדה, כי יש את הרכיבים, יש את החלקים של הסוגיה. את החלק של שאול מבדוק שהוא מאוד מאוד הולם את הרם. שביטול כבר פתר בעלי הרבה למצא, אבל שאול מה החובות שלך אפלי? אז החובות שלך זה ללמוד פסח, אז גם מתייחס לחובס בדיקה שכבר חלה או שתחול. רש"י מכניס גורם אחר, שמי שעוזב, אז החמץ הוא לא שלו, הוא לא חמץ, הוא כבר מושמד, הוא כבר מנותק. אז למה אני לא יכול לעזוב את החלומת ולקיים את האפקט הזה שאני מנתק מהחמת יומיים לפני פסח? למי מה זה פסח? אני לא יכול לעשות את זה, איתי לא עושה. ולא לבוא הבא עם זה. ברור, אפרים, אתה תסכים שאם המפולת הפיזית, אם יש באמת מפולת, זה קורה יומיים לפני פסח, אני פתור. המשנה בדף למד א' לא מתנה את המפולת שנותן למד שם. אם הבית קורס יומיים לפני פסח, והחמת נמצא תחת מפולת יומיים לפני, היא פתור, היא בעלי הבא עם זה. אז אם באמת מי שמפריש בים, או עושה ביתו אוצר, זה כמו מפולת, לא מדף כתוב חולת. אז יש תשובות, זה קושי מסוים.
וזה זמן של שכחה, 30 יום הוא כבר שכח מהחמץ, ואם לפני שבוע עזבתי, אז אולי נזכר ואני אחזור ככה עוד פעם.
אתה לא יכול להגיד ששכחת אם כולם מתעסקים בלכות פסח. אוקיי. אבל אין שתי הגישות בסוגיה. והר"ן יש חידוש מבחינת חומס בדיבה. נראה שיש חידוש בקשר לבעלי הבעל מצא. אני רק אוסיף, כנדבך אחרון, שייתכן מאוד ששאלת אופי החמץ, לפי רש"י, האם החמץ הוא מפולת, או חמץ חשוף וטוב וחמץ אסור, הוא בעצם תוצאה של שני גורמים. מתי עזבתי? ואיזה גורם נוסף משפיע האם החמץ הוא חמץ או החמץ הוא מפולת? איזה גורם נוסף ישפיע, האם החמץ הזה הוא חמץ מנותק, נפרד, מפולת? קודם כל מתי עזבתי, ו...
גישה.
גישה זה מה שאפשר את הגישה הפיזית, אלא מדובר כאן משהו סובייקטיבי. מה יעקור את השם הפולט מהחמץ? מה יחייב אותי לדאוג כאן מפני למג'יון? נתי לחזור. הדעת לחזור שמחייב לפני למד, לפי הרען אמרנו, זה לפני למד, אין חוב, למה אתה חייב? את הכל. חברת ביטוח. או משרד ביטוח. אתה פתור, זה לפני למד. גם נתן לא שייך, גם נתן לא שייך, אבל בסדר, תחזור בפסח, יהיה לך תקלה, אז כדאי לך. לפי רשי, ייתכן שהדעתו לחזור יותר עקרוני, הוא משולב. כדי להשיג את האפקט שאני מנותק מהחמץ, אני חייב לפרוש לפני שמתחילים לדון בחמץ, ואני חייב להגיד שלא תהיה לי מגע וקשר וגישה, לא רק גישה פיזית, אלא אינטרסט עד סוף הפסח. חייב להתנתק בפרונט אנד ובבק אנד, אני חייב להתנתק למד יום לפני, ולהגיד שאני מתנתק עד סוף הפסח. כי אחרת החמץ לא תחת מפולת. אם זה מפולת, זה מפולת. מפולת סובייקטיבי, מפולת וירטואלי, זה רק אם אני נפרש לפני, ואין לי תוכנית לחזור עד אחרי. אז ייתכן שלפי רשי הסוגיה יותר אלגנטית. לפי הרן יש בעיה. כי לפי הרן הכל תלוי בלפני למד, לאחר למד, לאחר למד כל המוזיקה מתחילה, לפני למד אין שום מוזיקה, יפה. אבל אתה חייב לבדוק ודעתו לחזור. אני חייב להגיד, בסדר, זה תקול, זה לא חייב, אז בדיקה, זה בדיקה אחרת. ברור שהבדיקה לפני למד ודעתו לחזור לפי הרן זה בלי ברכה, בלי נר, בלי לילה. כי זה לא בדיקה חמץ. אפילו בדיקה לאחר למד, זה עם ברכה, בדיקה לפני למד, זה סתם למנוע תקלה. לפי רשי, אני דורש שני תנאים, ואני משיג את האפקט רק אם יש לי שני תנאים, זה לפני למד, ואם דעתי לחזור, שניהם ביחד יוצרים שם הפולט על החמץ. מפקיע שם חמץ, זה מאוד אלגנטי ברשי. יש לנו פאזל פה בסוגיה, כמה חלקים הולמים את רשי, וכמה חלקים הולמים את הרן, וכל אחד בחר את הדרך שלו בסוגיה. יום שני, שמרת הכוונה. מוניתי עבר ואני חייב להיות מוכן. טוב, שבת שלום לכולכם, תהנה ומרצה שם, שלח לכם מקורות.